طول به صغير اسخوشا شوي او وازو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שלישי פעמיים כי טוב, וב באייר, תפשין פי דלת, מסכת בבא מציע, דף עין וב, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצינו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, נניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה של פצועי וחולי ימך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ורופא לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה, ברפואה של אימה, תהילים, סמך דלת, ליום שלישי, סייעת הדשמי, על המנצח מזמור לדוד, שמע אלוהים קולי, ושיחי מפחד אויב תיצור חיי, תסתירני מסוד מרעים מרגשת פועלי אבן, אשר שננו כחרב לשונם, דרכו חיצם דבר מר, לראות במסתרים תם, פתאום יוראו ולא ייראו, יחזקו למו דבר רע, יספרו לתמון מוקשים, אמרו מי יראה למו, יחפשו עולות תמנו, חפס מחופש וקרב איש ולב עמוק, ויורם אלוהים חץ פתאום היו מכותם, ויחשילו עלי מו לשונם, התנודדו כל רועבם, ויראו כל אדם ויגידו, פועל אלוהים ומעשהו השכילו, ישמח צדיק באדוני וחסה בו והתהללו כל ישרי לב. תהילים פרק קוף מזמור לתודה ריאו לה אדוני כל הארץ עבדו את אדוני בשמחה בואו לפניו ברננה דיוקי אדוני הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצון מריתו בואו שערה בתודה חצרותה בתהילה הודו לו ברכו שמו כי טובה אדוני לעולם חסדו והדור ודור אמונתו חיינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין בים בשעה המקום ירחם עליהם יוציאה מצרה לברכה מאפלה לאורה משיעבוד לגאולה השתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. פותחים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר עמדנו בדפינו היומי אתמול והוא היה בדף עין ה' במסכת בבא מציע. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום והחזרה, הנה השאלות הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה מלווה חיטים בחיטים מה הדין, והתשובה הוזלו החיטים יחזיר חיטים, התייקרו החיטים יחזיר דמים. שאלה שנייה, האם מותר ללוות שאה בשאה כאשר יש לו כנגדה והתשובה לתנא קמא מותר והלל אוסר. שאלה שלישית, כמה צריך שיהיה ללווה כנגדו כדי להתיר הלוואת שאה בשאה בתשובה? לרבונה צריך שיהיה לו כנגד כל סכום ההלוואה, ולרבי יצחק די שיהיה לו מעט כנגד מין זה. שאלה רביעית, מדוע לרבנן מותר ללוות כיכרות והתשובה? לרש"י מפני שלא יחמירו חכמים לדקדק באיסור שאה בשאה בדבר מועט, ולתוספות מפני שהפרש היוקר בכיכרות הוא דבר מועט והם מוכלים על זה ונותנים שלו בתורת ריבית. שאלה חמישית, האם יש לתלמידי חכמים כולה בדיני ריבית ומדוע בתשובה? מותר לתלמידי חכמים להלוות בריבית זה לזה מפני שיודעים שריבית אסורה ומקנים זה לזה לשם מתנה. והשאלה האחרונה על דף העיני הייתה, האם מותר לאדם להלוות לבני ביתו בריבית ומדוע ותשובה? לא, מפני שעלולים להתרגל בדבר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בסייעת הדשמי הגדולה אתמול בתלמוד תורתנו בדף העיני במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, וב באייר תפשין פי דלת, עיקר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף עין וב במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו, אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק השישי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הסוחרת האומנין, פרק שתחילתו בדף עין ה' עמוד ב' שלוש שורות לפני סוף הדף. מתחילים את תלמוד תורתנו מן המשנה הראשונה בפרק הזה, השישי, במסכת בבא מציע, פרק ששמו הסוחרת האומנין, משנה פותחת במילים הסוחרת האומנין ויתעו זה את זה. מן המשנה הזאת, תחילתו של הפרק השישי במסכת בבא מציע, בדף העין, ה' עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף. כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הפרק שלפנינו עוסק בבעלי מלאכה, שכירי יום או קבלנים שבאו לחזור בהם מהמלאכה שקיבלו על עצמם, או שבעל הבית בא לחזור בו, וכמו כן בסוחר בהמה שבא לשנות ממה שהתנה תחילה. ובסוף הפרק יובאו דיני ארבעת השומרים. שכיר יום הכוונה ששכרו הבעל הבית לכל מלאכה שהזדמן לו באותו היום ומקבל את שכרו לפי שעות העבודה. וקבלנות, היינו ששכרו למלאכה מסוימת ומקבל את שכרו כשמסיים את מלאכתו ללא חילוק בכמה זמן היא נמשכה. המשנה פותחת את הפרק השישי, פרק ששמו הסוחרת האומנין במסכת בבא מציע, עוסקת בבעל הבית ופועלים שחזרו בהם קודם שהתחילו במלאכה. אומרת המשנה, סוחרת האומנין, בעלי מלאכה. אומרת תפארת ישראל, אומן היינו העובד בדבר שצריך לימוד והשכלה כחיית וסנדלר וכדומה, ופועל היינו שעובד בכוח גופו כחוטבי עצים ושואבי מים. ועתן הנקת לשון אומנים, והוא הדין שער פועלים. ומדובר פה בין שכירי יום ובין פועלים בקבלנות. ובפרק הבא עלינו לטובה, אחרי זה, הפרק השביעי, נקרא סוחרת הפועלים. ושם מדובר רק בשכירי יום. אם כן אומרת המשנה, פותחת הפרק השישי במסכת בבא מציע בדף ע"ה עמוד ב', הסוחרת האומנין בעלי מלאכה, ויתעו זה את זה, חזרו בהם הפועלים או חזר בו בעל הבית לפני שהתחילו את המלאכה, אין להם זה על זה אלא תערומות, ואינם יכולים לתבוע זה מזה ממון עבור כך. בטעם התערומת שיש להם הוא משום א', שהדבר נחשב כשחוק בין האנשים, ב' שמקפידים הם על שינוי דעת שצריכים להסתכר לאחרים, ג' שהבריות ידברו שהעילה מצאו זה בזה, כך מסביר הריטב"א. וכל זה הוא דווקא כשחזרו בהם ואין הפסד, כגון שהפועלים היה להם למי להזכיר את עצמם עד עכשיו, וכן הבעל הבית מוצא עכשיו מיד פועלים אחרים לזכור. אבל אם מפסידים הפועלים או הבעל הבית, הרי זה כדבר העבד הנאמר דינו לאלן במשנה שסוחר עליהם או מטען, אומר הריטב"א. אם כן אומרת המשנה, סוחרת האומנין, ויתעו זה את זה, אין להם זה על זה אלא תערומות. עכשיו אומרת המשנה, דין בדבר פועלים שנזכרו לצורך דבר העבד וחזרו בהם. שכר את החמר פועל שהולך עם חמורו להוביל מסעות, ואת הקדר בעל קרון כדי להביא פירייה פרין, עצים משופים ונעים לעשות מהם חופה, וחלילים בכדי לנגן לשמחת חתן וקלה או לקונן על המת לא עלינו. דרכם היה להספיד ולקונן על המת בחלילים כמבואר במשנה במסכת כתובות בדף מ"ו עמוד ב', לגבי חיובי הבעל לאשתו, אפילו אני שבישראל הוא יפחות משני חלילים ומקוננת, נאמר שם במשנה. וכן עם שכר פועלין, כדי לעלות פשטנו מן המשרה, מים ששורים בהם את הפשטן כדי שיתרכך, ואם לא מוצאים את הפשטן בזמנו הוא מתקלקל. המשנה הביאה שתי דוגמאות של דבר העבד, האחד של הפסד ממון דהיינו, לעלות פשטנו, והשני הפסד רצונו דהיינו, חלילים לקלה ולמת, אומר הריטב"א. וכן כל דבר שאם לא יעשו מיד יאבד, וחזרו בהם הפועלים מלעשות את העבודה. מקום שאין שם אדם שאינו מוצא פועלים לזכור במחיר ששכר את הראשונים סוחר עליהן, רשאי בעל הבית לזכור פועלים אחרים ביוקר, ומקצץ משכרם של הראשונים את הסכום שאוסיף לשכר הפועלים האחרים, או מטען, מטע אותם, את אותם פועלים שרוצים לחזור בהם, שיוסיף להם בשכרם. פועלים שחזרו בהם לאחר שהתחילו במלאכה, אומרת המשנה, סוחרת האומנים לעשות מלאכה בקבלנות, וחזרו בהם לאחר שעשו מקצת מהמלאכה, וזה אינו דבר העבד, ידם על התחתונה, שאם יתייקר מחיר שכירות פועלים ואינו מוצא פועלים, לגמור את המלאכה באותה שכר שהתנה עם הראשונים, מעכב משכר הראשונים את הסכום שיצטרך להוסיף בשביל לזכור פועלים לגמור את המלאכה. כגון, אם קיבלו כמה לקצור בשני סלעים ולאחר שקצרו חצייה חזרו בהם, ומחמד שהתייקר שכירות הפועלים, אין בעל הבית מוצא לזכור פועלים, כדי לסיים לקצור חצי השדה אלא בסלע וחצי, יד פועלים הראשונים על התחתונה ומנקה משכרם ואינו נותן להם אל החצי סלע. כדי שבסך הכל לא ישלם בעל הבית על כל המלאכה יותר משני סלעים כפי שהתנה עם הראשונים. ואם מוזל שכירות פועלים ומוצא עכשיו לזכור בפחות ממה שסיכם עם הראשונים, אינו נותן לראשונים אלא כפי מה שסיכם עמם לפי חצייה, ולשאר המלאכה יזכור פועלים בזול. ואין סברה לומר שידם על התחתונה שכשהוזלו פועלים יקבלו הראשונים על החצי שעשו כפי המחיר הזול, כי מדוע לא ייתן להם כפי מה שסיכם איתם בתחילה, והרי אין מפסיד עכשיו בחזרתם, ועל דרבו הוא מרוויח שיגמור את החצי השני במחיר זול יותר, כך מסבירה מהרשה. עכשיו דנה המשנה בבעל הבית החוזר בו לאחר שהתחילו הפועלים במלאכה, ואם בעל הבית חוזר בו ידו על התחתונה שהיא מוזלה שכירות פועלים ייתן להם שכר כפי מה שסיכם עמה בתחילה על כל המלאכה חוץ ממה שצריך לשלם לפועלים אחרים לגמור את המלאכה. וכן אם התייקרה שכירות פועלים אין מנקה להם משכרם כלום, אף שבשביל לגמור את המלאכה יצטרך לשלם לפועלים אחרים סלע וחצי. מה קורה באומן ששינה מדעת בעל הבית? אומרת המשנה, כל המשנה כגון צבע אומן שקיבל צמר לצובו אדום ושינה וצבעו שחור ידו על התחתונה, שאינו נותן לו שכר עבודתו, אלא עם הסכום שהשביח הצמר על ידי שצבעו, היינו הסכום שנמכר הצמר עכשיו אחר שנצבע יותר מלפני שנצבע, הוא יותר מההוצאות שהיה לצבע בצביעת הצמר. אז נותן לו סכום ההוצאות שהיו לו, ואם ההוצאות מרובות על השבח שהשביח הצמר, נותן לו את סכום השבח של הצמר. ומשנתנו סתמה כדעת רב יהודה במשנה במסכת בבא קמא בדף המאה, דף קוף עמוד ב', בצבע אומן שקיבל צמר לצובו אדום ושינה וצבעו שחור, שסבר שידוע לתחתונה, אבל רבי מאיר חולק שם וסובר שיות והצבא שינה, הרי הוא קנה את הצמר כגזלן ונותן לו הצבא לבעל הצמר את דמי צמרו. מסיים את המשנה ואומרת, המוכר את שדהו והקונה או המוכר חזרו בהם, וכל החוזר בו המוכר את שדהו וחזר בו המוכר או הלוקח, מי שחזר בו ידו על תחתונה. זו המשנה שלנו, הפותחת הפרק השישי במסכת בבא מציעא, הפרק ששמו הסוחרת הרומנין, משנה שתחילתה בדף עיני עמוד ב' וסיומה בדף עין ו' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו, הסוחרת הרומנין ואיתו זה את זה, אין להם זה על זה אלא תערומת. מבררת הגמרא מהו ואיתו זה את זה. מדייקת הגמרא, חזרו זה בזה לא קטני. לא כתבה המשנה לשון חזרו זה בזה, שהיה משמע שמדובר כשחזרו בהם הפועלים או שחזר בו בעל הבית. אלא לשון המשנה הוא איתעו זה את זה, שביורו דעתו פועלים ההדדי, שאחד מהפועלים איתעה את חברו. מבררת הגמרא, היחידה מי, באיזה אופן מדובר? כיצד שייך שיתעו הפועלים זה את זה? משיבה הגמרא, דאמר לבעל הבית לאחד מהפועלים, זיל אוגר לי פועלים לך בשליחותי, וסחור לי פועלים שיעבדו עמך. ואז על איו ועטעינו, והלך השליח והתעה אותם, ועל כך אמרה המשנה שאין לפועלים האחרים על אותו פועל, אלא תערומת. מבררת הגמרא, במה התעה השליח את הפועלים? היחידה מי, באיזה אופן מדובר? אידה אמר לי, אם באופן שבעל הבית אמר לשליח, לך וסקור לי פועלים בארבע זוז ליום. ואז עלי הוא אמר לו, בתלתה, בהלך השליח ואמר לפועלים שבעל הבית אמר לו לסוחרם בשלושה זוזים ליום, ועל זה נאמר במשנה שאין להם עליו אלא תערומת. אי אפשר לפרש כך, שאם כן, תערומת מה יביד אתם? מה שייך שיתרעמו עליו? הרי סבור וקביל שמעו והסכימו לכך. ובין אם אמר להם שכרכם עליי או שכרכם על בעל הבית, אין מקבלים אלא שלושה כפי שהסכימו לכך, ואפילו שעבודתם שעשו שווה ארבעה, אין להם אלא שלושה. כנפסק בשולחן ערוך בחושן משפט, סימן שין למד ב' סעיף ב'. דנה הגמרא באפשרות נוספת לביור המשנה, והיא, אם מדובר באופן דאמר לבעל הבית לשליח, לך וסקור לי פועלים בתלתה בשלושה זוזים ליום, ואז עלי הוא אמר לו בארבעה, והלך הוא ואמר להם שבעל הבית אמר לו לסוחרם בארבעה זוז ליום, ולערב לא נתן לבעל הבית אלא שלושה זוזים, ועל זה אמרה המשנה שאין להם עליו אלא תערומת, עדיין צריך לברר יחידה מי באיזה אופן מדובר. היא דאמר לו, אם באופן שאמר להם השליח שכרכם עליי, אני אתן לכם שכר עבודתכם, אם כן הייתי בלאום ידידי, צריך להיתן להם השליח משלו ארבעה זוזים על עבודתם, כפי שאמר להם. דתניה, שאני לא בברייתא לקמן בדף קוף י' א' עמוד א', הסוחר את הפועל לעשות בשלו, שאמר לו שסוחרו לעשות מלאכה בשדהו, ואחר כך הראו הסוחר לעשות המלאכה בשדה של חברו, נותן לו הסוחר שכרו מושלם, או שכרו משלם, בשלימות, וחוזר הסוחר ששילם לפועל ונותן מבעל הבית, מבעל השדה מה שהנהו, כפי מה שנהנה מהמלאכה, ומדוע המשנה אומרת, אין להם עליו אלא תערומת. מבארת הגמרא, לא צריך הדין למשנה אינו נצרח, אלא באופן דאמר לו, השליח לפועלים שכרכם על בעל הבית. הרי אני שליח של הבעל הבית, והוא ייתן לכם שכר עבודתכם. והרדווה ביאר שאין הכוונה שאמר להם בפירוש שכרכם על בעל הבית, אלא רק הודיעם שהוא שלוחו של בעל הבית. שואלת הגמרא, בלך זה פועלים איך היא מתאגרי? ונראה בכמה רגילים לזכור פועלים באותו מקום, ואם רגילים לזכור פועלים בארבעה זוזים, מתחייב בעל הבית לשלם להם ארבעה זוזים, שזה מה שנהנה מהם. וכך שנינו ליל בברייתא, שכשעבדו בשדהו, על אף שלא ציווה, צריך לשלם כמה שנהנה מהמלאכה. אומר המהר"ם שיף, ואף שכאן אינו דומה לגמרי לעובד בשדה חברו שחייב לשלם מה שנהנה, שהרי כאן הבעל הבית אמר מפורש שרוצה לזכור פועלים בשלושה. מכל מקום, כיוון שרק לשליח אמר כן ולא לפועלים, לגבם נחשב הדבר כסתם וחייב לתת להם כפי שנהנה מהעבודה, דהיינו ארבעה זוזים. תרצת הגמרא, לא צריכה, המשנה מדברת באופן דאיקא דמיתגר בארבעה ואיקא דמיתגר בתלתה. יש פועלים שנזכרים בארבעה זוזים ויש פועלים שנזכרים בשלושה זוזים, ולכן נותן להם בעל הבית שלושה זוזים בלבד. מפני שידם על התחתונה, ואף אם רוב הפועלים נזכרים בארבעה זוזים ורק מיעוט נזכרים בשלושה, אין הולכים בממון אחר הרוב ואינו נותן להם אלא שלושה, כך אומר הרצפה. ויש להם על השליח תערומת, אמרו לי, אומרים הפועלים לשליח, אילב דאמרתלן, לולי שאמרת לנו שבעל הבית סוחר אותנו בארבעה, תרחינן ומתגרינן בארבעה, היינו תורכים לחפש אדם שזקוק לפועלים וסוחר אפילו בארבעה זוזים. תירוץ נוסף, היא באה את אימה, אם תרצה אמור, אחה כאן במשנתנו, בבעל הבית עסקינן, מדובר בפועלים שיש להם לבד שדות ואינם נזכרים לעבוד בשדות של אחרים, אלא כשמקבלים שכר יותר מהמקובל, ולכן יש להם עליו תרעומת, משום דאמרו לי, אומרים הפועלים לשליח, אילב דאמרת לנו, לולי שאמרת לנו שבעל הבית סוחר אותנו בארבעה, הווה זילה בן מילתא לדלגורי, היה מזולזל בעינינו להסתכר למלאכת אחרים. תירוץ שלישי, בית אימה, אם תרצה אמור, לעולם בפועלים עסקינן, משנתנו עוסקת בפועלים הרגילים להסתכר למלאכת אחרים, והטעם שיש להם עליו תערומת, משום דאמרי לי, אומרים הפועלים לשליח, כיוון דאמרת לן, כיוון ששכרת אותנו בארבעה, תרחינן ועבדינן לך, עבידת השפירת, תרחנו ועבדנו לך עבודה מעולה מן הרגיל. ואפילו שכולם נזכרים בשלושה זוזים, יש להם תערומת עליו, כיוון שעשו עבודה משובחת, אומר המהר"ם. שואלת הגמרא, ולך זה עבידתיו? נראה את עבודתם, ואם אכן ייקח שווה, ישלם להם בעל הבית באמת ארבעה זוזים. מתרץ את הגמרא ברבקה, עבודתם הייתה לחפור חריץ סביבות השדה, ואין מלאכתם ניכרת. שואלת הגמרא, רבקה נמי מי דיידה, גם בחריץ שסביבות השדה ניכרת המלאכה, וניתן לברר אם זו מלאכה משובחת. מבארת הגמרא, דמה לי מיה ולא ידיע. מדובר שכבר מילאו את החריץ במים, שאז מלאכתם אינה ניכרת. היבה איתם התירוץ רביעי, ביור אחר בדברי המשנה, לעולם משנתנו מדברת באופן ואמר לי בעל הבית לשליח, לך וזכור לי פועלים בארבעה זוזים ליום. ואז עליו והלך השליח ואמר להם לפועלים, בתלתה, אם רוצים הם להסתכר בשלושה זוזים, עוד כאמרת מה ששאלה הגמרא לאל, שאם כן מדוע יש להם עליו תערומת, והריסה בורי קביל, שמעו שהם נזכרים רק בשלושה זוזים והם הסכימו לכך, יש ליישב שהתערומת היא משום דאמרי לי, אומרים הפועלים לשליח, להיט לך, אין אתה מתנאי כפי שכתוב בספר משלי פרק ג' פסוק זך, אל תמנע טוב מבעליו? ומדוע מנעת מאיתנו את השכר הגבוה יותר שרצה בעל הבית לתת לנו? כעת מסתפקת הגמרא בדין בעל הבית ששלח שליח לזכור לו פועלים. פשיט הדבר פשוט הוא, היא אמר לי בעל הבית, אם אמר בעל הבית לשלוחו, צא וזכור לי פועלים, בתלתה בשלושה זוזים ליום, ואז עליו והלך השליח ואמר לו לפועלים שסוחרם בארבעה זוזים ליום, ואמרי לי ואמרו הפועלים לשליח, הרי אנו נזכרים, כמו שאמר בעל הבית, הרי זה ודאי שדעתי הוא האילויה, כוונתם היא לסכום הגבוה, דהיינו ארבעה, כמו שאמר השליח, ומה שאמרו כמו שאמר בעל הבית, לא הכוונה לפחות מהסכום שאמר להם השליח, אלא אמרו שהוא נאמן להם שכך אמר בעל הבית, או שכוונתם שאם בעל הבית אמר יותר מארבעה, שהם יקבלו כמו שאמר בעל הבית. וכיוון שכן, אם אמר להם השליח שכרכם עליי, תן משלו, ואם אמר שכרכם על בעל הבית, אין להם עליו אלא תערומת. אלא מה שיש להסתפק הוא, מה הדין? היא אמר לי בעל הבית, אמר בעל הבית לשלוחות צבס קור לי פועלים בארבעה זוזים ליום, ואז עליו הלך השליח ואמר להם לפועלים שסוחרם בתלתה, בשלושה זוזים. ואמרי לי, אמרו הפועלים לשליח, הרי אנחנו נזכרים כמו שאמר בעל הבית, מהי, כיצד יהיה הדין? האם נתלה שהדיבור הדידי כסמכי, על דבריו של השליח הם סומכים, ומה שאמרו והוסיפו כמו שאמר בעל הבית, היינו, דאמרי לי, מהם תלן דאחי, אתה נאמן עלינו שכך יהיה שכרנו שכך אמר לך בעל הבית, לזכור אותנו, ואם כן אין מקבלים אלא שלושה זוזים, ואין להם עליו אלא תערומת שמנע מהם להרוויח יותר, או דילמה, או שמה דיבור עדי בעל הבית כסמכי, או שנאמר, שלא סמכו כלל על דבריו של השליח, ולא הסכימו לעבוד בשלושה זוזים כדבריו, אלא אמרו, אין לנו אלא דברי בעל הבית, ואם כן, יצטרכו לקבל ארבעה זוזים, כפי שאמר בעל הבית. מנסה הגמרא לפשוט את הספק תשמע, בו הוא שמע ראיה מהדין הבא, אישה שאמרה לאדם, אבל הגיתי, כלומר, תאמר לבעלי שיעשה אותך שליח להולכת הגט לידי, והשליח שינה ממה שאמרה לו האישה, ואמר לבעל, אשתך אמרה, התקבל הגיתי, אשתך מנתה אותי להיות שלוחה, לקבל את גיתה, דהיינו שליח לקבלה. והנפקמינה היא, כי בגט יש שני סוגי שליחות, א', שהאישה ממנה שליח שיקבל את גיתה מיד בעלה, וכשיגיע הגט ליד השליח, מיד מתגרשת האישה כאילו הגיע הגט לידה, וזה נקרא שליח לקבלה. ב', כשהבעל ממנה שליח להוליך את הגט לאשתו, ואין האישה מתגרשת עד שמגיע הגט לידה, והוא הנקרא שליח להולכה. האישה הזו שאמרה לשליח, אבל הגיתי, לא התכוונה למנותו שליח להולכה, שהרי אין בכוח האישה למנות שליח להולכה, אלא שאמרה לו, אם תמצא את בעלי, תאמר לו שישלח לי את גיתי בידך, ותעשה שלוחו של בעלי לגרשני, ואני אהיה מגורשת כשיגיע הגט לידי. אז אם כן, אישה שאמרה לאדם, אבל הגיתי, והשליח שינה ואמר לבעל, אשתך אמרה, התקבל הגיתי, והוא הבעל אומר לשליח, אי לך, קח את הגט כמו שאמרה אשתי, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, שאמר בשמו של רב, דין הגט הזה שלא רק שבקבלת השליח לא נתגרשה, שהרי לא מינתה אותו לכך, אלא אפילו אם הגיע הגט לידה, אינה מגורשת ואינו נעשה שליח להולכה. מדייקת הגמרא שם מתמינה, מדינו של רב שפסק, שאף כשהגיע הגט לידה אינה מגורשת, יש לנו להוכיח, דהדיבור הדידי כסמיך, שכוונת הבעל במה שאמר, אי לך כמו שאמרה, שהוא סומך על דברי השליח ונתן לו את הגט על דעת שאשתו עשתה את השליח לשליח לקבלה. וברגע שיגיע הגט ליד השליח היא מגורשת. ומכיוון שבאמת לא עשתה אותו שליח לקבלה והבעל אינו יכול לעשות אותו שליח לקבלה, היא אינה מתגרשת בקבלת השליח. ואפילו כשהגיע הגט לידה אינה מתגרשת, משום שהבעל לא מינה את השליח להיות שליח להולכה, לא הוליך את הגט. והיא האישה אינה יכולה למנות אותו להיות שליח להולכה. דאיסל כדאי דחדה דיבור הדידה כסמיך, כי אם תאמר שכשאמר הבעל לשליח אי לך כמו שאמרה אשתי, כוונתו לומר לו שאינו יודע מה באמת אמרה לו אשתו ונותן לו את הגט כפי שאמרה לו אשתו, אם כן, אף שאכן, כשהשליח קיבל את הגט, היא אינה מגורשת עדיין, שהרי האישה לא מינתה את השליח להיות שליח לקבלה, מכל מקום, מחימת הגית אל ידה, מיד תיגרש. כשיגיע הגט לידה תתגרש, הרי הבעל נתן לו את הגט על דעת מה שאמרה לו, והרי אמרה האישה שהוא יהיה שליח להולכה של הבעל, ואם כן, כשיגיע הגט לידה תתגרש בו. ומכך שרב פסק שאינה מגורשת, מוכח שדעתו היא, שהבעל סומך על דברי השליח שאמר בשם האישה, ואם כן אפשר לפשוט גם בפועלים, שכשאמרו הרי אנו נזכרים כמו שאמר בעל הבית, כוונתם שסומכים על דברי השליח, ולא יקבלו אלא כפי שאמר להם השליח. והיות והשליח פחת ממה שאמר בעל הבית, אמר רק שלושה זוזים במקום ארבעה שאמר בעל הבית, הם יקבלו הפועלים שלושה זוזים, ואין להם עליו על השליח, אלא תערומת. דוחה רב אשי את הראיה, והוא אומר שאין להוכיח כך מפסקו של רב. אמר רב אשי, אחי אשתה, וכי אפשר להשוות בין הדברים? וכי אפשר להביא ראיה מדברי רב שכוונת הבעל לומר שסומך על דברי השליח? בישלמה היית מריבך, אכן היה מוכח כך אילו היה רב אומר דין הפוך, שבאופן שהאישה אמרה לשליח התקבל לגיטי ומינתה אותו לשליח לקבלה, והשליח שינה ואמר לבעל אשתך אמרה אהבה לגיטי שתעשה אותי שליח להולכה, והוא הבעל אומר לשליח אילך קח את הגט כמו שאמרה אשתי, ועל זה אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע אמר רב מי שיגיע גט לידו של השליח מגורשת והרי שהוא נעשה שליח לקבלה, אלמה מזה הייתה ראיה דהדיבור הדידק הסמיך, שעל דיבור האישה שמח הבעל, שכשאמר הבעל אילך כמו שאמרה, כוונתו שאינו סומך על דבריו של השליח, אלא סומך על דברי אשתו, ונתן לו את הגט על דעת שתתגרש בו כדבריה. ולכן כשמגיע הגט לידי השליח, היא מגורשת, כיוון שהיא עשתה אותו שליח לקבלה. היא נמי, וכן אילו היה רב נחמן אומר, בשמו של רב, שמי שהגיע הגט לידה של האישה, הרי היא מגורשת, הלמה הייתה מפה ראיה, דה הדיבור הדידי כסמיך. שהבעל כשאמר אילך כמו שאמרה, כוונתו שסומך על דברי השליח, ונתן לו את הגט, שיהיה שליח לא הוליך לה את הגט. אלא אתם, אבל באופן שעליו דיבר רב, שהאישה אמרה לשליח, שהבעל ימנה אותו לשליח להולכה, והוא השליח הלך ואמר לבעל, שהאישה מינתה אותו לשליח לקבלה, והדינו שאינה מגורשת. אז אם כן, אין לך ללמוד מכך, שזה משום שהבעל סומך על דיבורו של השליח. כי גם אם נאמר שהבעל סמך על דברי אשתו, ועשה אותו שליח להולכה כדבריה, מכל מקום היא אינה מגורשת מטעם אחר. והוא, משום דעקר שליח לשליחות אלה גמרי, שהשליח עקר עצמו מלהיות שליח להולכה כלל. דאמר לי, שליח לקבלה אבינה, להולכה לא אבינה, שבזה שהשליח שינה מדברי האישה ואמר לו שאשתו מינתה אותו לשליח לקבלה, הרי הוא כאומר שליח לקבלה, שהוא דבר קל, שהרי אני לא צריך לתרוח ולהגיע עד אליה עם הגט, שהרי מגורשת מיד ברגע שקיבלתי את הגט עבורה. השליחות כזו הרי אני מקבל עליי, אבל שליח להולכה שצריך לתרוח ולהביא את הגט עד אליה, אני לא מקבל עליי, ולכן, אף אם אחר כך החליט השליח להוליך לה את הגט, היא אינה מגורשת, לפי שאין כאן שליחות. כיוון שמתחילה לא קיבלו על דעת כן. והריטב"א ביאר שהוא לא יכול להיות שליח להולכה, כיוון שהבעל כשמסר לו את הגט, לא מינה אותו כשליח להוליך את הגט. לעיל בדף ע"ו עמוד א', ביארה הגמרא את דברי המשנה, הסוחר את האומנים ויתו זה את זה, שהכוונה שהפועלים יתו זה את זה. כאילו כוונת המשנה הייתה שבעל הבית או הפועלים יתו זה את זה, אחד מול השני, הייתה צריכה המשנה לומר וחזרו זה בזה. כעת חוזרת בה הגמרא מן הדחייה הזו. אומרת הגמרא, היא בית אימה אם תרצה אמור, היי טענה, טענה של משנתנו. חזרו נמי, יתעו קרילי. מקרה זה שבעל הבית והפועלים חזרו בהם, שונה הטנא בלשון יתעו זה את זה. ופירושו הוא, שהבעל הבית והפועלים חזרו בהם. מביאה הגמרא שמצינו לשון זו בברייתא, דתניא, שנינו בברייתא סוחר את האומנין, שכירי יום, ויתעו הפועלים את בעל הבית שחזרו בהם מלעשות המלאכה, או בעל הבית יתע אותן שחזר בו שלא יעשו את המלאכה, אין להם זה על זה אלא תערומת, אין להם תביעת ממון זה על זה, שכשבעל הבית חזר בו, הרי הוא אומר להם, מזכירו עצמכם לאחרים, וכשהפועלים חזרו בהם, אומרים לו, לבעל הבית צא וסקור פועלים אחרים, אבל תערומת כן יש להם, זה על זה, בעל הבית על כך שצריך לחפש פועלים אחרים, והפועלים על זה שהם צריכים לחפש אצל מי להסתכר. ממשיכה הברייתא במה דברים אמורים שאין לפועלים תביעת ממון על בעל הבית, כשעדיין לא הלכו הפועלים למקום המלאכה כשחזר בו בעל הבית. אבל אם הלכו חמרים, פועלים המביאים תבועה ממקום למקום ולא מצאו תבועה, או שהלכו פועלים ששכרם לעדור בשדה, והם מצאו שדה כשהיא לחה, ואי אפשר לעדור אותה, ונוקטת הברייתא שתי דוגמאות של חמרים ופועלים, כדי לומר שדין זה הוא בין בפועל קבלן ובין שכיר יום, כך אומר הריטב"א, אז נותן להם בעל הבית שכרם של כל היום מושלם, בשלימות, ללא חיסרון. ומבאר את הברייתא, אבל אינו דומה הבא טעון לבריקן, אינו דומה חמרים החוזרים מלאים עם תבועה לחמרים החוזרים ריקן, וכן אינו דומה פועל העושה מלאכה אלא יושב בתל, ולכן אף שחייב בעל הבית לשלם לפועלים את שכרם, אינו משלם להם שכרם המלא כמו שהיו מקבלים אם היו עושים את המלאכה, אלא עומדים, מעריכים, כמה אדם מסכים שיפחתו לו משכרו ולא יצטרך לעבוד כל אותו היום, ואת השכר הזה הוא נותן להם בשלימות. ממשיכה הברייתא ומבארת את דינו של בעל הבית ששכר פועלים בקבלנות. במה דברים אמורים שכשחזרו בהם הפועלים אין להם זה על זה לתערומת, כשחזרו בהם בשעה שלא התחילו במלאכה, אבל אם חזרו בהם לאחר שהתחילו במלאכה, הדין הוא ששמין להם מה שעשו, ויקבלו שכרם לפי החשבון. כיצד? קיבלו כמה לקצור בשכר שני סלעים, קצרו חציה והניחו מלקצור חציה, או שקיבלו בגד להרוג בשכר שני סלעים, והיינו 8 דינרים, ארגו חציו והניחו ולא ארגו את חציו השני, שמין להן את מה שעשו, מקבלים 4 דינרים, ואפילו עם חצי המלאכה, היה יפה 6 דינרים, שנתייקר שכר הפועלים, ועכשיו כשבא לזכור פועלים לעשות חצייה, אינו מוצא בפחות מ6 דינרים, דהיינו סלע וחצי. אף שבעל הבית מפסיד, שנמצא שצריך לשלם על כל המלאכה 10 דינרים במקום 8 דינרים, מכל מקום. אינו מנקה להם מסחרם, אלא נותן להם סלע כפי שסיכם עמם, לפי שיד הפועל על העליונה, או שיגמרו מלאכתם ויתלו 2 סלעים כפי שסיכם עמם בתחילה. ואם השלמת חצי המלאכה עדיין שווה סלע, נותן להם סלע על החצי מלאכה שעשו. והגמרא לקמן דף ע"ז עמוד א' תבאר מה חידשה הברייתא בשני הדינים הללו. רבי דוסא חולק ואומר ששמין להן מה שעתיד להיעשות, החצי שהניחו מלקצור או להרוג. אם היה יפה 6 דינרים שנתייקר שכר פועלים ועכשיו נזכרים ב6 דינרים דהיינו סלע וחצי, נותן להם לראשונים שקל, 2 דינרים דהיינו חצי סלע, שמכיוון שצריך לתת 6 דינרים לפועלים אחרים לגמור המלאכה, לכך הוא מנקה זאת מסחרם של ראשונים ואינו נותן להם אלא 2 דינרים דהיינו שקל, כדי שבעל הבית יגמור מלאכתו ב2 סלעים, או יגמרו מלאכתן ויתלו 2 סלעים. ואם לגמור חצי המלאכה שווה עכשיו גם סלע, נותן להם סלע. ממשיכה הברייתא. במה דברים אמורים של רבי דוסא, אין הפועלים מפסידים, אלא לפי מה שצריך הבעל הבית, כדי לגמור את המלאכה ולרבנן מקבלים שכרם כפי שעשו, בדבר שאינו עבוד, שלא יפסיד אם ימתין עם המלאכה עד שימצא פועלים, אבל בדבר העבוד, מלאכה שזמנה דווקא עכשיו לעשות ואינו יכול להמתין עם המלאכה, כגון עצים לחופה וחלילים לקלה, ואינו מוצא פועלים לזכור אפילו במחיר היקר סוחר עליהם, סוחר פועלים יותר מהמחיר שרגילים לתת בשוק, ומקצץ מסחרם של הראשונים את הסכום שאוסיף לשכר הפועלים האחרים, או מטען או מטעה אותם. מברר את הברייתא כיצד מטען, כיצד הוא מטעה אותם. משיבה הברייתא, אומר להם סלע קצצתי לכם, סיכמתי איתכם בשכרכם סלע, בואו תלו 2. ולבסוף, אין צריך ליתן להם אל הסלע כפי שסיכם עמם בתחילה. מברר את הברייתא בת כמה סוחר עליהן, עד כמה ביוקר יכול לזכור פועלים אחרים ולנקות זאת מסחרה. משיבה הברייתא, עד 40 ו-50 זוז. והגמרא לקמן דף ע"ח עמוד א' תבאר שמדובר כשהביאו כלי אומנותם לבית בעל הבית, ולכן יכול לזכור פועלים אחרים עד הסכום הזה, בלשון עד 40 ו-50 זוז, הוא לאו דווקא, אלא עד כדי החבילה בין רב ובין מעט, כך אומר הריטב"א. ממשיכה הברייתא, במה דברים אמורים שבדבר העבד סוחר עליהם פועלים אחרים ביוקר, בזמן שאין שם פועלים לזכור במחיר שסיכם עם הראשונים. אבל אם יש שם פועלים אחרים לזכור, ואמרו לו צאו סקור מאילו, אין לו עליהן אלא תערומת. חוזרת הגמרא לדון בדין הנשנה בברייתא ליל, שאמרה הלכו חמרים ולא מצאו תבואה. תני תנא קמיה דרב, שנה תנא לפני רב, ודברי הברייתא הלכו חמרים ולא מצאו תבואה, או שהלכו פועלים ומצאו שדה כשהילכה, נותן להם שכרן מושלם בשלימות. אמר לו רב חביבי, דודי רבי חייא אמר, אילו אנא אבאי, אילו אני הייתי הסוחר של הפועלים, לא הווה יאבין עליהן אלא כפועל בטל, לא הייתי נותן להם בשכרם אלא כשכרו של פועל שנזכר למלאכה ולבסוף לא עבד, דהיינו שעומדים ומעריכים כמה פועל מסכים שיפחתו לו מסחרו ולא יצטרך לעבוד באותו היום. ואתה אומר, נותן להם שכרן מושלם. שואלת הגמרא, מה יקשה רב לתלמידו מדברי רב חייא והעלה קטני? והרי הברייתא מסיימת ואומרת שאינו דומה הבא טעון לאבא ריקן, נושא מלאכה ליושב בטל, ולכן אינו מקבל אלא כפועל בטל. מתרץ לגמרא, לא סיימו הקמי, לא סיימו לפני רבד סוף דברי הברייתא. איקא דאמרי, יש שאמרו סיימו הקמי, כן סיימו לפני רבד דברי הברייתא שמקבלים כפועל בטל. ואחי כאמר, וכך אמר רב לתלמידו, חביבי דודי רבי חייא אמר, יבא יענה, אילו אני הייתי סוחר את הפועלים, לא הווה יאבין עלי כלל, לא הייתי נותן להם את שכרם בכלל, כיוון שמזלם גרם והיו צריכים לחשוב שמה ימצאו את השדה לך ולא יוכלו לעבוד בה. ואת אמרת, אז איך אמרת שאתה נותן להם כפועל בטל? שואלת הגמרא, אל הקשיא אך, קשיא על דברי רבי חייא שלא היה נותן להם בכלל את שכרם, מהברייתא שמסיימת ואומרת שנותן להם כפועל בטל. תרץ את הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. רבי חייא שאמר שלא היה נותן להם כלל את שכרם, מדבר דסיירא לארי מדאורתא, בפועלים שהלכו לשדה מבערב, עשו שם סיור, ומשום כך אינו נותן להם את שכרם כלל, שמכיוון שראו את השדה בערב, כשהילכה או שירדו עליהם גשמים בלילה, היה להם לדעת שאי אפשר לחפור בה ולא היה להם לבוא למלאכה. והבילו הברייתא שמסיימת שנותן להם כפועל בטל, את שכרם כפועל בטל, מדברת דלא סיירא לארי מאורתא, שלא הלכו הפועלים לשדה מבערב וסעירו בה, ולכן היה על בעל הבית האחריות להודיעם שלא לבוא, מכיוון שלא הודיעם צריך לשלם להם את שכרם כפועל בטל. והתירוץ הזה הוא כדברי רבא שחילק בין הלכו הפועלים לשדה מבערב ללא הלכו, כי עד אמר רבא איימן דה אגר אגירי לרבקה, הסוחר פועלים לעדור בשדהו, ואת המטרה וירד גשם ומל ימיה ונתמלה השדה במים שאין יכולים לחרוש בה, אי סיירה לארה מאורתה אם הלכו הפועלים לשדה מבערב, ירידת הגשמים היא פסיידה דה פועלים, הפסד הפועלים ואין משלם להם כלל, לפי שאומר להם בעל הבית מזלכם גרם כן, אבל היא לא סיירה לארה מאורתה אם לא הלכו הפועלים לשדה מבערב, פסיידה דה בעל הבית, הרי זה הפסד של בעל הבית שהיה לו להודיעם ויעיב להו ונותן להם את שכרם כפועל בטל. דין נוסף שאמר רבא בעניין הפסד פועלים, ואמר רבא איימן דאוגיר אגורי לדבלה, הסוחר פועלים להשקות שדהו, ואת המיטרה וירד הגשם והשקע את השדה ואינה צריכה יותר להשקיית הפועלים, הרי זה פסיידה דפועלים, ההפסד הוא של הפועלים ואינם מקבלים כלל את שכרם. והתוסות בדיבור המתחיל ואתה הביאו שיש שגרסו ואת המיטרה בלילה, וביירו בשני אופנים, א' שלדבריהם צריך לומר שהפועלים סיירו בשדה מבערב ולכן ההפסד הוא שלהם, כפי שנתבהר לאל בדף עין וו עמוד ב' בדברי רבא בסוחר פועלים לרבקה וירד הגשם שתלוי אם סיירו הפועלים בלילה בשדה או לא, ב' אף שלא סיירו בשדה ההפסד הוא של הפועלים, ולמרות שלאל לגבי רבקה אמר רבא שדווקא בסיירו הם מפסידים אבל בלא סיירו ההפסד הוא של בעל הבית, יש לחלק בין סחרם לרבקה לסחרם לדבלה, שבסחרם לרבקה דהיינו לחרוש שדהו, כל זמן שלא ראו את השדה אין להם לדעת שהגשם ימנעם מלחרוש בשדהו, אבל כשסחרם להשקות את השדה היה להם לדעת שאין צורך בעבודתם, כיוון שרוב השדות מתמלות מן הגשם. ממשיך רבא ואומר, אבל היא את הנערה, אם עלה הנער על גדותיו נכנס בתוך חריצי השדה, ועל ידי זה אינה צריכה עכשיו השדה להשקיית הפועלים, הרי זה פסיידה דה בעל הבית, ההפסד הוא של הבעל הבית, משום שאין הפועלים מכירים את שדהו לדעת, אם כשהנער עולה, אז הוא נכנס בשדהו כדי להשקותו, ולכן היה עליו להודיעם, ומכיוון שלא הודיעם, הרי זה הפסד שלו, ויעיב להו כפועל בטל, והוא צריך לתת להם את שכרם כפועל בטל. דין נוסף, ואמר רבא, היימן דאוגיר אגורי לדבלה, סוחר פועלים להשקות שדהו, ודרכם היה להשקות את השדה מן הנער, ופסק נערה בפלגה דיומה, יבש הנער באמצע היום, ואינם יכולים להמשיך להשקות את השדה. אי לא אביד דפסיק, אם אין רגילות של הנער הזה שפוסק באמצע היום, הרי זה פסיידה דפועלים, הפסד הפועלים, ואינו משלם להם אלא לפי מה שעשו. ואם אביד דפסיק, אם מצוי שפוסק ומתייבש באמצע היום, דינם תלוי אם הם בני אותה העיר או לא. אי בני מטה, אם הם בני אותה העיר וממילא, על דעת זה נזכרו, הרי זה פסיידה דפועלים, הפסד הפועלים. לאו בני מטה, אם הם לא בני אותה העיר, הרי זה פסיידה דבעל הבית, הפסד של בעל הבית ומשלם להם כפועל בטל. כללו של דבר, שבאופן שהבעל הבית והפועלים שניהם שווים, כלומר, או שעל שניהם היה לדעת או ששניהם לא היה להם לדעת, וכל שכן היכן שהבעל הבית לא היה לו לדעת והפועלים היו צריכים לדעת, הרי זה הפסד של הפועלים. ורק היכן שהפועלים לא היה להם לדעת והבעל הבית היה צריך לדעת, הרי זה הפסד של בעל הבית. כך מבאר הרתבה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל אביד, שהטעם של אל שבשכר פועלים ואת הנער לא חילקה הגמרא בין רגיל לבוא הנער לשדהו או לא, זה משום שמן הסתם רגיל הוא לבוא, שהרי לכך עושים החריצים בכל שדה כדי שכשמגיע הנער ילכו המים וישקו את השדה כולה, ולכן לא חילקה שם הגמרא בין אם הפועלים הם בני אותה העיר או לא, אלא בכל אופן זה פסיידה של הבעל הבית. והטעם הוא משום ששם גם אם בני העיר ויודעים שהנער עולה על גדותיו, אין עליהם לדעת אם בא הנער עד שדהו ומשקה אותו, ולכן ההפסד שלו, אבל בפסק הנער באמצע היום, כל בני העיר יודעים מזה, בין חילוק בין שדה לשדה בעניין הזה. אומר רב הדין נוסף, ואמר רב האימן דאגר אגור אל אביד אתה, הסוחר פועלים לכל אותו היום לעשות לו עבודה מסוימת, ושלים אביד אתה בפלגה דיומה ונשלמה עבודה בחצי היום, באמצע היום, אית לאביד אתה דניחה מינה, אם יש לו עבודה יותר נוחה מזו, יאיב לו, יכולו לתת להם שיעבדו בה. אינה מדקבתה, או אם יש לו עבודה שהיא שווה לקושי העבודה הזו שגמרו עכשיו לעשותה, מפקד לו, ממנה אותם לעשות את העבודה. אבל דקשה מינה, עבודה שהיא יותר קשה מן העבודה הזו, לא מפקד לו, אינו רשאי למנות אותם, ונותן להם שכרה מושלם בשלימות ללא חיסרון. בכל זה אומרים הרמב"ן והרתבה, ששכרם למלאכה מסוימת, אבל אם שכרם בסתם, יכול לתת להם כעת עבודה קשה מזו, שהרי ברצונו היה יכול מתחילה לתת להם לעבוד בזו. שואלת הגמרא, מה אם מדוע נותן להם כל שכרם, הרי סוף סוף בהמשך היום הם לא היו צריכים לעבוד, ואם כן, להיטב להו כפועל בטל, שישלם להם על המשך היום שלא עבדו כפועל בטל, עומדים כמה פועל מסכים שיפחיתו למסחרו ולא יצטרך לעבוד באותו היום. מיישבת הגמרא כי כאמר רבא, באיזו אופן רבא אמר את דינו, באכלו שדה מחוזה, נושאי מסעות, סבלים שהיו במחוזה, עירו של רבא. דילו עבדי חלשי, שכשהם בתהילים ממלאכתם, הרי הם נחלשים, והסבלים קשה עליהם הבטלה, קשה להם לשבת בטל, שכל זמן שהם עובדים ונושאים מסעות, גופם רגיל בזה, וכשנחים מעט הרי הם נחלשים. כותב הראש, וכן נפסק בשולחן ערוך, חושן משפט סימן שין למדה לציף דלת, שהוא הדין מי ששכר מלמד לבנו וחלה התלמידים אינו רגיל, באותו החולי או שרגיל, והמלמד הוא מאותה העיר ומכירו, הרי זה הפסד של המלמד. אבל אם רגיל התלמיד בחולי ואין המלמד מכיר בו, הרי זה הפסד של הבעל הבית ונותן לו שכרו מושלם, שכל לומדי תורה דומלים לאכלו שדה מחוזה, שהבטלה גורם להם שכחה וכובד העיוורים. לאל בדפיים וו עמוד ב' הביאה הברייתא דינם של פועלים שחזרו בהם לאחר שהתחילו במלאכה, ומחלוקת רבנן ורבי דוסא בזה. כעת מבארת הגמרא את דברי הברייתא ובמה נחלקו. אמר מר אמר חכם, שנינו בברייתא שמין להן את מה שעשו כיצד, היה יפה שישה דינרים נותן להם סלע. מבארת הגמרא שהטעם של חכמים, שהוא אינו מנקל להם מסחרה מה שצריך לשלם לפועלים אחרים לגמור ולקצור את החצי השני של השדה, זה משום דקסברי רבנן, חכמים סוברים שיד פועל על העליונה. משום שהתורה אמרה כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם, ודורשת הגמרא לאל בדף יוד עמוד א', עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כך אומר רש"י, ותוספות כותבים, בדיבור המתחיל יד פועל על העליונה, שאין הכוונה שידם על העליונה, אלא כלומר שאינה על התחתונה. ממשיכה שם הברייתא, או יגמרו מלאכתם ויתלו שני סלעים. שואלת הגמרא פשיטא, פשוט שהם גומרים את מלאכתם יקבלו בשכרם כפי שסיכם איתם בתחילה. מה מחדש את הברייתא בזה? משיבה הגמרא, לא צריך, אין צורך להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דייקא רבידתא, שלאחר שהתחילו לעבוד מתייקר שכירות הפועלים, ואימרו וחזרו בהם הפועלים, ואז על ולך בעל הבית ופייסינו וירבה בתחנונים ופייסם כשיחזרו לעשות את המלאכה. ותוספות רבינו פרץ פירש שאמר להיטיב להם, מה עוד אתם השם התאמר שואיל ואמרו רבנן שיד פועל על העליונה, מצו אמרו לי, יכולים הפועלים לומר לבעל הבית כי מפייסינה נדעת עד את הפטלן האגרה, הטעם שהתרצינו לחזור ולעבוד הוא על דת שתוסיף לנו בשכרנו כפי שהתייקר עכשיו שכירות הפועלים בשוק, כמה שמלן, לכך באה ברייתא לומר שאינו צריך להוסיף להם, משום דה אמר להו, הדת עד תרח לה לכו באכילה ושתייה. הוא אומר להם שהוא פייס אותם על דת שיוסיף להם באכילה ושתייה במשך זמן העבודה, וזהו שאומר את הברייתא, או יגמרו מלאכתן ויתלו שני סלעים. וכל זה רק כשחזרו בהם סתם. אבל אם כשחזרו בהם אמרו לו, אין לנו עובדים אלא אם כן תיתן לנו כך וכך, והלכו ופייסם סתם, ונתפייסו, אינו יכול לומר להם שפייסם על דת שיוסיף להם באכילה ושתייה, אלא על דת מה שאמרו נתפייסו, וצריך לתת להם בשכרם, כפי שאמרו. כך אומרים הרמב"ן והריטב"א. המשיכה שם הברייתא ואמרה, סלע נותן להם סלע, שואלת הגמרא פשיטא, ודאי שלא משלם להם על מה שעשו אלא סלע. משיבה הגמרא, לא צריכה, אין צורך להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן זל עבידתא מעיקרא. בתחילה כשבא לזכור אותם, הייתה שכירות הפועלים בזול בשלושה זוזים, והגרינו בתפי זוזה, והם לא רצו להסתכר אלא ביותר מהשכר שנותנים בשוק, והוסיף להם זוז בשכרם. ולסוף יקר עבידתא וקם בתפי זוזה, נתייקר שכירות הפועלים, וכל שאר הפועלים מסתכרים ארבעה זוזים. מה עוד אתם השם התאמר, כיוון שרבנן סוברים שיד פועל על העליונה, אמרי לי, יכולים הפועלים לומר לבעל הבית, פי זוזה אמרת לן, כיוון שאמרת לנו בתחילה שתיתן לנו זוז יותר משאר הפועלים, אם כן עכשיו שכל הפועלים מקבלים גם הם ארבעה זוזים, פי זוזה אבלן, תוסיף לנו על זה זוז בשכרנו, ותשלם לנו חמישה זוזים. כמה שמלה נכך באה ברייתא לומר שאינו צריך להוסיף להם, משום דאמר לו, הוא אומר בעל הבית לפועלים, כי אמרי לכו פי זוזה, מה שהוספתי לכם זוז בשכרכם? דלא אבקים לכו, כשלא רציתם להסתכר בסכום שכל שאר הפועלים מקבלים, הוספתי לכם זוז כדי שתתרצו לבוא ולעבוד. אבל אשתקים לכו, עכשיו שכולם מקבלים ארבעה זוזים כפי שרציתם בתחילה, על זה לא התניתי להוסיף לכם. וזה מה שאומרת הברייתא, הסלע נותן להם סלע. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי הברייתא שאמרה, רבי דוסא אומר, שמין להן את מה שעתיד להיעשות, היה יפה שישה דינרים נותן להם שקל. מבארת הגמרא שהטעם של רבי דוסא מנקל להם מסחרה מה שצריך לשלם לפועלים אחרים, לגמור לקצור את החצי השני של השדה, ומשום דקסבר סובר רבי דוסא, יד פועל על התחתונה. וממשיך רבי דוסא ואומר, או יגמרו מלאכתן ויתלו שני סלעים. שואלת הגמרא פשיטא, פשוט שאם הם גומרים את המלאכה, יקבלו בשכרם, כפי מה שאמר להם בתחילה, מה מחדש את הברייתא בזה? משיבה הגמרא, לא צריך, אין צורך להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דזל עבידתא, שלאחר שהתחילו לעבוד, הוזל שכירות פועלים, ואימר בעל הבית, וחזר בו בעל הבית, ואז הול והלכו הפועלים ופייסו שיחזור ויזכור אותם למלאכה. מה עוד אתם השם התאמר שטעמו של רבי דוסא שאמר יד פועל על התחתונה הוא משום שבעל הבית מוחזק בתשלום, ואם כן מצי אמר להו, יכול הבעל הבית לומר להם שמה שהסכמתי לחזור ולזכור אתכם למלאכה, דעת דבצריתו לי מאגרי, ועל דעת שתפחיתו לי מסחרכם שסיכמנו בתחילה. כמה שמלן, לכך הברייתא באה לומר שצריך לשלם להם כפי שקבעו מתחילה, דאמרי לי, הדעת דאבדינא לך עבידתא שפירתא, משום שאומרים לו הפועלים, מה שהסכמת לחזור ולזכור אותנו למלאכה, הייתה על דעת כן, שנעשה לך עבודה משובחת, וזה מה שאומרת הברייתא, או יגמרו מלאכתם ויתלו שני סלעים. שואלים התוספות לאל בדפיים ו' עמוד א', דיבור המתחיל הסוחר, מה מועיל לו לבעל הבית שחזר בו כשהוזלו הפועלים, הרי יצטרך לתת להם על מה שעשו את כל הסכום, כפי שאמר להם בתחילה, חוץ ממה שצריך לתת לפועלים אחרים, לגמור את המלאכה, דיינו סלע בחצי, משום שכל החוזר בו ידוע על תחתונה, כמבואר לאל במשנה בדפיים ו' עמוד א', וכן מדוע הפועלים פייסו, הרי הם אינם מפסידים בחזרתו כלום, תרצים התוספות שבעל הבית חזר בו משום קטטה שהייתה ביניהם, והפועלים פייסו כדי שלא יצטרכו ללכת ולחפש מקום להסתכר. ממשיך הבידוס, הסלע נותן להם סלע, שוב שואלת הגמרא פשיטה, ודאי שהוא לא משלם להם על מה שעשו אל הסלע, משיבה הגמרא, אמר רבון הברידר רבי נתן, לא צריכה, אין צורך להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דאוזילו אינו גבי זוז המעיקרה, שבתחילה היו הפועלים דחוקים, והסכימו להסתכר בפחות זוז מסחר שאר הפועלים. ולסוף זל אביד אתה, הוא זל שכירות הפועלים, מה עוד אתם השם התאמר, שאויל ורבידוס הסובר שיד פועל על התחתונה, יכול לומר להם בציר זוזה אמריתו לי, בתחילה הסכמתם להסתכר בפחות זוז מסחר הפועלים, ואם כן גם עכשיו שהוא זל שכירות הפועלים, בציר זוזה יאבין עליכו, אתן לכם בפחות זוז מסחר שאר הפועלים, כמה שמלה לכך הברית הבאה לומר שצריך לתת להם כפי שקבעו בתחילה, משום דאמרי לי שהם אומרים לו כי אמרנה לך בבציר זוזה, מה שהסכמנו להסתכר בפחות זוז זה לא אבקים לך, כשראינו שלא מקובל עליך לתת לנו בשכרנו אל הסלע, אבל אשתקים לך, עכשיו שמקובל עליך לתת לנו כשכר כל הפועלים, שהרי שכר כל הפועלים הוא סלע, אנחנו לא מסכימים לקבל פחות מסלע, וזה מה שאומר רבי דוסה, סלע נותן להם סלע. דנה הגמרא איך פסק רב במחלוקת של רבנן ורבי דוסה. אמר רב הלכה כי רבי דוסה שאמר יד פועל על התחתונה. מקשה הגמרא ומי אמר רב אחי, האם כך סובר רב שיד פועל על התחתונה? ואמר רב, הרי אמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום וידוע על העליונה. והטעמו כי התורה אמרה כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם, ודרושת הגמרא לאל בדף י' עמוד א', עבדי הם ולא עבדים לעבדים. מנסה הגמרא ליישב את דברי רב, וכי תימא שייני לרבי דוסה, שמא נאמר שרבי דוסה מחלק בין שכירות לקבלנות, ורק בפועל קבלן אמר רבי דוסה שידוע לתחתונה, כמדויק בדברי הברייתא לאל בדף ע' עמוד ב', קיבלו כמה לקצור, והיינו שקיבלו לעשות את המלאכה בקבלנות, אבל בפועל שכיר יום הוא מודה שידוע לעליונה, והחילוק ביניהם הוא שפועל שכיר יום, התורה נתנה לו אפשרות לחזור בו כדי שלא יהיה משועבד לבעל הבית כעבד לאדונו, אבל פועל קבלן מכיוון שהוא לא משועבד לבעל הבית בשעות מסוימות, אלא עושה מלאכתו בזמן שנוח לו, לא, אינו נחשב לעבד. ולכן לא קשה על רב, משום שאף שפסק רב הלכה כרבי דוסה שבקבלנות אומרים שיד פועל על התחתונה, הוא סבר שפועל שכיר יום יכול לחזור בו וידוע על העליונה. וכפי שמדויק בלשונו של רב שהזכיר פועל יכול לחזור בו ופועל, היינו שכיר יום. אומרים התוספות לאל בדפיין, היי עמוד ב' דיבור המתחיל הסוחר. דוחה הגמרא את הסברה לחלק בדעת רבי דוסה בין שכירות לקבלנות. ואומרת הגמרא, ומי שאני לי, האם אכן לרבי דוסה יש חילוק בין שכירות לקבלנות? והתניה, והרי שנינו בברייתא, הסוחר את הפועל ולחצי היום שמע הפועל שמת לא מת או שאחזתו חמה שחלה, או הוא או אשתו ובניו, שכיוון שחלה בנו אנוסו משום שצריך להיות עמו, וכל שכן עם אשתו שהיא כגופו, אומר תרומת הדשן, אם פועל שכיר יום הוא, נותן לו חצי דמי שכרו, שהרי עבד חצי יום ואין ידוע לתחתונה לפי שאנוסו, ואם קבלן הוא נותן לו דמי קבלנותו, כפי מה שעשה. ומבארת הגמרא שהתנה של הברייתא הוא רבי דוסה, מני, מי הוא התנה של הברייתא? אילה, אם נאמר שרבנן אמרו את הדין הזה, אם כן, מה איריה? מדוע הברייתא אמרה שדווקא כששמע שמת לא מת, או שאחזתו חמה דאניס באופן שהוא אנוס יכול לחזור בו, כי לא אניס נמי, אמרו רבנן יד פועל על העליונה, מכיוון שסוברים רבנן שיד פועל על העליונה, אם כן, גם באופן שאינו אנוס היה צריך להיות שיוכל לחזור בו ואינו מפסיד כלל. אל עליו, אלא ודאי שהתנה של הברייתא רבי דוסה היא שסבר יד פועל על התחתונה, ולכן רק שהפועל אנוס הוא יכול לחזור בו ואינו מפסיד, הוא שמאמינה ומכך שמשמע מהברייתא שפועל שאינו אנוס אינו יכול לחזור בו, ואפילו פועל שכיר יום מוכח, לא שני לרבי דוסה, רבי דוסה לא מחלק בין שכירות לקבלנות, אלא בין בזה ובין בזה, ידוע לתחתונה, ואם כן חוזרת הקושייה, איך פסק רב שהלכה כרבי דוסה, שפועל ידוע לתחתונה, ומאידך אמר שפועל יכול לחזור בו. מיישבת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לעולם רבי דוסה חילק בין שכירות לקבלנות, ומודה בפועל שכיר יום שידוע לעליונה. בהתאם שהברייתא הזכירה שפועל יכול לחזור בו רק במקרה של אונס, ומשום שהברייתא דיברה בפועל שנזכר לצורך דבר האבוד, שאז בין לרבנן ובין לרבי דוסה אינו יכול לחזור בו אלא עם אנוסו, ולפי זה הברייתא נאמרה לפי דברי הכל בין לרבנן ובין לרבי דוסה. מקשה הגמרא שמוכח ממשנתנו שלא חילק רבי דוסה בין פועל שכיר יום לפועל בקבלנות. תנן שנינו במשנתנו לאל בדפיים ו' עמוד א', כל המשנה ידוע לתחתונה וכל החוזר בו ידוע לתחתונה. ורר את הגמרא בישלמה, אכן מובן מה תנא בא להשמיענו בזה שכתב כל המשנה ידו על התחתונה, וסתם לנתנא כרבי יהודה. באה המשנה להשמיענו שבצבע אומן שקיבל צמר לצבוע ושינה מדעת בעל הבית, הלכה כרבי יהודה שסבר שידו על התחתונה. רבי יהודה ורבי מאיר נחלקו במשנה במסכת בבא קמא בדף המאה דף קוף עמוד ב', בצבע אומן שקיבל צמר לצבוע אדום ושינה בצבעו שחור, רבי מאיר סבר שנותן לו הצבע דמי צמרו, ורבי יהודה סבר שידו על התחתונה ואינו נותן לו שכר עבודתו אלא עם הסכום שהשביח את הצמר על ידי שצבעו, דהיינו הסכום שנמכר הצמר עכשיו אחרי שנצבע יותר מלפני שנצבע, הוא יותר מההוצאות שהיה לצבע בצביעת הצמר, אז הוא נותן לו את דמי ההוצאות שהיו לו, ואם ההוצאות מרובות על השבח שהשביח הצמר, נותן לו את דמי שבח הצמר. אז באה המשנה להשמיע לנו שבצבע אומן שקיבל צמר לצבוע ושינה מדעת בעל הבית, הלכה כרבי יהודה שסבר שידו על התחתונה, אלא כל החוזר בו ידו על התחתונה להטויה מי. מה באה המשנה להשמיענו בזה? לאו להטויה, אם זה לא בא לרבות שפועל שכיר יום שחוזר בו ידו על התחתונה, הוא כשיטת רבי דוסה, ולפי זה מוכח שלא חילק רבי דוסה בין פועל שכיר יום לבין קבלנות, ובשניהם ידו על התחתונה. ואם כן חוזרת הקושיה, איך פסק רב שהלכה כרבי דוסה ומאידך אמר שפועל יכול לחזור בו? שברישה של המשנה סוחרת האומנים וחזרו בהם ידו על התחתונה, מדובר בפועלים העושים מלאכה בקבלנות, שהלשון אומנים משמע פועלים קבלנים, ובא הסיפה לומר שגם פועלים שכירי יום שחזרו בהם ידם על התחתונה. אלא מיישבת הגמרא, רבי דוסה תרתי כאמר, רבי דוסה שאמר שפועל ידו על התחתונה דיבר בין בפועלים שכירי יום ובין בפועלים בקבלנות, ורב סבר לקבתי בחדה סובר כמו רבי דוסה בדין אחד בפועלים בקבלנות שידם על התחתונה, ופעל לגלי בחדה וחולק עליהם בפועלים שכירי יום וסובר כחכמים שידם על העליונה. מבארת הגמרא באופן נוסף שאפשר לפרש שהדין במשנה כל החוזר בו ידו על התחתונה אינו בא להשמיענו שפועל שחוזר בו ידו על התחתונה, אלא הוא נאמר לגבי לוקח ומוכר כפי שיובא בברייתא להלן, וממילא לעולם שייך לומר שחילק רבי דוסה בין שכירות לקבלנות וסבר שפועל שכיר יום שחוזר בו ידו על העליונה. היבא את תימא תירוץ נוסף, אומרת הגמרא, לעולם שייך לומר שכן מחלק רבי דוסה בין שכירות לקבלנות וסבר שפועל שכיר יום, התורה הקלה עליו כשחוזר בו ידו על העליונה. והדין במשנה שכל החוזר בו ידו על התחתונה בא להשמיענו על מוכר ולוקח שאחד מהם חזר בו שידו על התחתונה. כדתניא, כפי ששנינו בברייתא, כל החוזר בו כיצד? הרי שמחר שדה לחברו באלף זוז ונתן לו הקונה מעות מהן, חלק מן התשלום, נתן לו 200 זוז וחזרו בהם מהמחירה המוכר או הלוקח. דינם שבזמן שהמוכר חוזר בו מהמקח יד לוקח על העליונה, ולכן אם רצה לוקח אומר לו למוכר, תן לי מעותיי, תן את 200 זוז ששילמתי עבור השדה, או שאומר לו, תן לי קרקע כנגד מעותיי. ומאיכן מקביעו, מאיזה קרקע צריך המוכר לתת לו? מן העידית, מהקרקע המשובחת ביותר. ובזמן שלוקח חוזר בו מהמקח יד מוכר על העליונה, ולכן אם רצה המוכר אומר לו ללוקח, אי לך מעותיך ששילמת על המחר, ואם רצה אומר לו, אי לך קרקע כנגד מעותיך. ומאיכן מקביעו, מאיזה קרקע צריך המוכר לתת לו? מן הזיבורית, מהקרקע הגרועה ביותר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מלמדין אותן, מלמדים את כל הקונים קרקע ואין בידם לשלם מיד את כל סכום המקח, שיעשו ביניהם תחילה דבר קיום שלא יחזרו, כדי שלא יוכלו לחזור בהם. ומדובר כשלא עשו קניין, כי אם עשו קניין אינם יכולים לחזור בהם, גם כשלא גמרו לשלם הכל, והוא רק תר אחרי כסף כדי להשלים את התשלום. אז רבן שמעון בן גמליאל לימד אותם שגם בלא עשו קניין יעשו דבר קיום שלא יוכלו לחזור בהם. מסביר הרשב"א, כיצד? מהו אותו דבר שעושים כדי שלא יוכלו לחזור בהם? כותב לו המוכר ללוקח, אני פלוני בן פלוני, מכרתי שדה פלוני לפלוני הקונה באלף זוז, ונתן לי מהם על התשלום 200 זוז. ושאר ה-800 זוז הרי הם כאילו קיבלתי אותם והלוויתים שוב לקונה. והרי לי נושא בו 800 זוז. וכשכתב לו כך, הדינו שקנה את השדה ואין אחד מהם יכול לחזור בו. שמכיוון שהפך את שאר הסכום שצריך לשלם על הקרקע כחוב שחייב לו, הרי זו מחירה גמורה ומחזיר לו את השאר, את הסכום שחייב לו, אפילו לאחר כמה שנים. ואפילו אם לא שילם הלוקח למוכר כלל, אלא זקף עליו הכל במלווה, קונה הקרקע מדין כסף, שכשזוקף עליו את הכסף במלווה ואומר המוכר, הרי אני כאילו התקבלתי, הרי זה חשוב כפיראון גמור, והוא ככסף לקנות בו קרקעות. כך אומר הריטב"א. עכשיו מבארת הגמרא את דברי הברייתא. אמר מר, אמר החכם, שנינו בברייתא, מאיכן מקביעו, מאיזה קרקע נותן לו המוכר לקונה, באופן שהמוכר חוזר בו מן העידית. כסל כדאי, תך סברה הגמרא בתחילה, שכוונת הברייתא היא שהמוכר משלם מעידית דנכסיו, מהקרקע מעולה שבקרקעותיו של המוכר. מקשה על כך הגמרא, מדוע צריך לשלם מעידית שבקרקעותיו? הרי היה אפשר לומר שייתן לו זיבורית, שהרי לא שייך בו התקנה שעשו לבעל חוב שגובה מבינונית. מדין תורה בעל חוב גובה מזיבורית, אלא כדי שלא ימנעו העשירים מלהלוות, תקנו חכמים שיגבה מן הבינונית. אבל בסוגייתנו שמדובר בקונה, לא שייך את התקנה הזו. ולא יהיה אלא בעל חוב, הרי לא ייתכן שיהיה דינו של הלוקח חמור מדינו של בעל חוב. ותנן, הרי שענינו שבעל חוב דינו בבינונית. ואם כן, היה לברייתא לומר שישלם מבינונית, מדוע צריך המוכר שחזר בו לשלם מן העידית? תמורת הכסף שנתן לו הקונה. ועוד קשה, הער הדייה יבזוזר, לפנינו נמצאת הקרקע שעליה שילם הלוקח, ומדוע שלא יקבל ממנה כנגד מה ששילם. שהרי רצה לוקח, אומר לו, תן לי קרקע, והיינו שיתקיים המקח כנגד המעות שנתן, ואם כן, צריך לקבל מהקרקע שקנה ולא משאר נכסיו. מתרץ לגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אכן כוונת הברייתא היא שנותן לו המוכר מהקרקע שעליה שילם הלוקח, ולכך כשהמוכר חוזר בו, גובה הלוקח מהחלק העידית שבה, שבאותה קרקע עליה היה המסע ומתן, וכשהלוקח חוזר בו, נותן לו המוכר מהחלק הזיבורית שבה, של אותה קרקע שלגביה היה המסע ומתן שהקונה יקנה אותה. ומה שאינו מקבל מהבינונית, משום שכנסו את החוזר בו, ולכן כשהמוכר חוזר בו, הוא צריך לתת מן העידית, וכשהלוקח חוזר בו, הוא מקבל זיבורית. והטעם שהוסיפה הגמרא בתירוצה שכשהקונה חוזר בו מקבל מזיבורית שבה, למרות שעל דין זה לא היה קשה כלל את קושיית הגמרא שיהיה כבעל חוב, שהרי אפילו אם הוא כבעל חוב מובן מדוע הוא מקבל מן הזיבורית כדינו מדאורייתא. מבארים התוספות בדיבור המתחיל לא יהא אלא בעל חוב, א' כדי להעמיד את דברי הברייתא באופן שווה, שכמו שמעידית הכוונה מעידית של אותה קרקע, כך גם מזיבורית הכוונה מזיבורית של אותה קרקע, וב' כדי ליישב מדוע אינו חייב לשלם לו דווקא מעות כדין בעל חוף, שכשיש לו מעות אסור לו לפרוע מדבר אחר. ומבארת הגמרא שכיוון שכאן נתקיים המקח כנגד מה ששילם הקונה, לכן יכול לתת לו מה שמגיע לו מזיבורית שבקרקע הזו, דהיינו החלק שקנה כנגד מעותיו. תירוץ נוסף מתרצת הגמרא, רבה חברי דרבי כאמר, אפילו תימה לעולם תפרש את דברי הברייתא שמשלם לו המוכר מעידי דנכסיו, והטעם שמקבל מן העידית הוא משום דה סתם מן דזבין ארה באלפה זוזי עוזלי מוזיל ומזה בניחסי. בדרך כלל הקונה קרקע יקרה וגדולה כזו, אין לו אצלו את כל הסכום הנצרך בשביל לשלם עבור הקרקע, ולכן מוכר מטלטלין או שדות קטנים בזול כדי שיהיה לו את הסכום לקנות את הקרקע ההיא, וכשחוזר בו המוכר לאחר שכבר מכר את נכסיו ולכניזק, נמצא שהקונה ניזוק על ידו. ותנן שנינו במשנה, ניזקין כשבאים לגבות את חובם שמין להם בעידית, גובים את נזקה מן העידית של המזיק, ולכן משלם לו המוכר ללוקח מן העידית. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, ואבלי מזיק, אבל אין דינו כמזיק ממש, הרי אין שמין לו כפי מה שהוזק אלא לפי המעות שנתן, אבל דימו קצת למזיק לגבי ליטול מן העידית. ואילו הריטב"א אמר שאינו כמזיק ממש, הרי אין זה אלא גרמה שפטור מנזיקין, אלא שכן עשו רבנן ועשו דינו כמזיק. ואילו הרעבד ונימוקי יוסף כתבו שהלשון מזיק הכוונה שמחייבים אותו מדינה דגרמי, שזה יותר מגרמה. דנה הגמרא בהמשך דברי הברייתא, שנינו בברייתא, רבני שמעון בן גמליאל אומר, מלמדין אותן שלא יחזרו, כיצד כותב לו אני פלוני בן פלוני, מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז ונתן לי מהם 200 זוז, והרי אני נושה בו 800 זוז, קנה ומחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים. מדייקת הגמרא, טעם עד כתב ליחי, הטעם שנחשב שהמחירה נגמרה ואין להם אפשרות לחזור בהם, הוא רק משום שכתב לו כך שהפך את שאר התשלום לחוב. לא כתב ליחי, אבל אם לא כתב כן, לא כאן, היא לא נגמרת המחירה ויכולים לחזור בהם. מקשה הגמרא מדברי רבן שמעון בן גמליאל בברייתא אחרת, שסבר ששאר התשלום נהפך לחוב אף על פי שלא כתב לו כן. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שמופיעה לאל בדף ממחה עמוד ב', הנותן ערבון לחברו לוקח שנתן למוכר משכון כדי לקנוס את החוזר בו מהמחירה, וכך אמר לו הלוקח, אם אני חוזר בי מהמחירה ערבוני מחו לך, הרי המשכון שנתתי לך יישאר שלך. ועלה והמוכר שקיבל את המשכון אומר, אם אני חוזר בי מהמחירה אכפול לך ערבונך, יהיה קנוי לך מהקרקע כפול משווי המשכון שנתת לי, נתקיימו התנאים וכל החוזר בו חייב לשלם כפי שיתנה, דברי רבי יוסי. ורבי יוסי לטעמי דאמר, אסמכת הקניה, הבטחה שמבטיח אדם בגוזמה לחברו שיסמוך עליו שאם לא יקיים את תנאו ייתן כך וכך, הבטחתו קיימת וצריך לקיים את דבריו. אסמכת היינו שמבטיח לחברו בגוזמה שאם לא יתקיים התנאי ייתן לו כך וכך, ונחלקו בזה התנאים אם חייב לקיים את תנאו או לא. והלשון אסמכת הוא שמסמיך את חברו, היינו שמבטיחו שיסמוך עליו שאם לא יקיים את תנאו ייתן לו כך וכך. כך מפרש רשי לאל בדף ממחה עמוד ב', ובמסכת סנהדרין בדף כ"ד עמוד ב' מפרש רשי שהוא דבר שלא היה נותן ברצונו אלא שמבטיח לחברו, משום שהוא סבור שוודאי יקיים את תנאו. רבי יהודה אומר, דיו שיקנה כנגד ערבונו אינם צריכים לשלם כלל מה שיתנו, אלא די שיהיה קיים המקח כנגד המשכון ואינם יכולים לחזור בהם אלא על השאר. אמר רבן שמעון בן גמליאל, באמת דברים אמורים שכשחוזר בו קונה רק כנגד המשכון, בזמן שכשנתן לו את המשכון אמר לו הלוקח ערבוני איקון, שעל ידי המשכון יקנה את כל המקח, וזה לא שייך כיוון שהקרקע שווה יותר ולכן אינו קונה אלא כנגד המשכון. אבל מכר לו שדה באלף זוז ונתן לו מהם 500 זוז בתורת תחילת פיראון, קנה את המקח ואינם יכולים לחזור בהם, ומחזיר לו את השאר, את שאר ה-500 זוז אפילו לאחר כמה שנים. מבואר מדברי רבן שמעון מגמליאל שאף שלא כתב לו המוכר שהופך את שאר התשלום למלווה, הרי זה כך ממילא ואינם יכולים לחזור בהם, וקשה מכאן על דברי רבן שמעון מגמליאל בברייתא ליל, תרץ את הגמרא לוקה שאין סתירה בדברי רבן שמעון מגמליאל. הברייתא שמוזכר בה שאמר רבן שמעון מגמליאל שמלמדים אותם לכתוב ששאר התשלום הווה כמלווה, כדי שלא יחזרו בהם, מדברת דקאיל ונפיק הזוזי, שהמוכר מחזר אחר הלוקח שייתן לו את שאר התשלום, שבזה מגלה דעתו שלא מחר את השדה אלא מפני שהוא דחוק במעות, ולכך כל זמן שאינו נותן לו את מעותיו, אינו מוכר לו, אם לא שכתב לו ממפורש שהופך לו את שאר התשלום לחוב. ואילו הברייתא שמשמע מדבריה שאף שלא כתב לו כן, מכל מקום הם אינם יכולים לחזור בהם, מדברת דלא כאיל ונפיק הזוזי, שאין המוכר מחזר אחר המעות, ולכן אף שלא גמר הלוקח לשלם את כל הסכום, חלה המחירה ושאר התשלום אינו אלא כחוב. דאמר רבא, היימן דזווין מדי לחברי, המוכר חפץ לחברו, אף אם משכו, כל זמן שלא שילם את הכסף וכאיל ונפיק הזוזי, והמוכר מחזר אחר המעות לא קני, ויכולים לחזור בהם, והיא לא כאיל ונפיק הזוזי, אם המוכר אינו מחזר אחר המעות קני. ומביאה הגמרא את דינו של הפורע לחברו חובו מעט מעט, ואמר רבא איימן דאוזפי מאה זוזה לחברי, מי שילבה מאה זוזים לחברו ופרי זוזה זוזה, ופורע לו הלווה את החוב מעט מעט זוז אחר זוז, פיראון אבי, זה נחשב לפיראון, ואינו יכול לומר לו איני רוצה לקבל אלה את כל המעות בבת אחת, אומר הראש. ואת הדין הזה לומד רבא מהברייתא שהובא לאל, ונתן לו מהם 500 זוז קנה, ומחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים, שמוכח שיוכל לפרוע לו שלא בבת אחת. ואומר הרמ"א בשולחן ערוך חושן משפט סימן עין דלת סעיף דלת, שהדין הזה הוא רק כשפורע לו קודם זמנו, אבל כשהגיע זמן הפיראון יכול לומר לו שאינו רוצה לקבל אלא את כל הפיראון בבת אחת. אז מי שילבה מאה זוזים לחברו ופורע לו את החוב מעט מעט זוז אחר זוז, זה נחשב לפיראון, אלא דעית לי תערומת גבי, יש לו למלווה תערומת עליו משום דאמר לי הפסדתינו מיני, שאומר לו המלווה בזה שלא פרעת לי את כל המאה זוז יחד אלא זוז זוז, הפסדת לי אותם, שלא נהניתי מהם כמו שהייתי נהנה אם הייתי מקבל את כל המאה ביחד. מספרת הגמרא מעשה בדין המוכר לחברו ולא גמר לשלם לו עד הזוז האחרון. ההוא גברא דזווין לחמרי לחברי, מעשה באדם שמכר לחברו חמור ופש לחד זוזה ולא גמר לשלם את הזוז האחרון בעד החמור, והמוכר כאיל ונפיק הזוזה, מחזר אחר הלוקח שישלם לו את אותו הזוז. יתיב רבשי וכמעיין בה, כי אי גבנה מאי, ישב רבשי ועיין בדין, האם כשנשאר רק זוז אחד מהתשלום נאמר שקני שקונה הלוקח את החמור ואין למוכר יכול לחזור בו, או שאין הבדל בין אם נשאר יותר מזוז אלא נשאר זוז אחד, שעד שמשלם את הזוז האחרון יכול המוכר לחזור בו מן המחירה ולא קני. אמר לי רב מורדכה לרבשי, אחי אמר אבי מי מהגרוניה משמי דרבה, כך אמר אבי מי מהגרוניה משמו של רבה, זוזה כזוז אדמי, אם נשאר זוז אחד דינו כמו שנשאר יותר מזוז ולא קני, ויכולים לחזור בהם עד שגומר לשלם את כל התשלום בעד החמור. אמר לרבה חברי דרב יוסף לרבשי, והאמרינן משמי דרבה קני, והרי אומרים משמו של רבה שכשנשאר לקונה זוז אחד מהתשלום כן קונה, ולא יכולים לחזור בהם. אמר לי תתרגם שמעתך, תפרש את דברי רבה שאמר שקונה במוכר את שדהו מפני רעתה, לא בשביל שצריך למעות אלא מפני שזו שדה גרועה, ולכן אף שהמוכר לא קיבל את כל התשלום, הוא גם הוא רוצה שתחול המחירה, ומה שמחזר אחרי הלוקח שיגמור לשלם לו, זה מפני שרוצה שהלוקח לא יוכל לחזור בו. ובזה לאו דווקא כשנשאר רק הזוז האחרון, אלא אפילו באופן שהלוקח לא שילם עוד כלל, קנה. כך תוספות לאל בדף עין זין עמוד ב' בדיבור המתחיל תתרגם. דנה הגמרא באופנים נוספים שהמוכר איל ונפיק הזוזי. אומרת הגמרא פשיט, הדבר פשוט שאדם שהיה צריך למאה זוז, ולכן באי לזבונה במאה רצה למכור שדה קטנה מזדותיו ששווה מאה זוז, ולא אשכח, אבל לא מצא לקונה, ובשביל כך זווין מחר קרקע יותר גדולה ב-200 זוז, וכאיל ונפיק הזוזי, וחיזר המוכר אחר הלוקח שישלם לו על הקרקע, ודאי שלא קני. שמכך שראינו שבעל כוחו מחר את הקרקע הגדולה, ויכול להיות שמחזר אחר המאות כדי לקנות שדה קטנה תחתיה. לכן כל זמן שלא שילם לו את כל ה-200 זוז לא קנה. אלא באופן זה יש להסתפק, כי באי לזבונה שרצה למכור שדה קטנה מסדותה במאה זוז ולא אשכח ולא מצא קונה מיד. באי תרח אבי מאשכח, אבל אם היה תורך יותר לחפש אחר קונה היה מוצא, ולא תרח, וזווין ומחר קרקע יותר גדולה ב-200 זוז, וכאיל ונפיק הזוזה, ומחזר המוכר אחר הלוקח שייתן לו את התשלום, מהי? כיצד הוא הדין? האם יקרה זה כמוכר שדה ומפני רעת אדמי? שמכך שלא תרח למצוא קונה לשדה הקטנה אלא מחר את השדה הגדולה אף שאינו צריך לכל הסכום שקבל בעדה, מעשיו מוכיחים שמוכר אותה מפני שלא הייתה חביבה עליו הקרקע הזו, ואם כן אף שהקונה לא סיים לשלם את המעות המחירה מכל מקום נגמרה ואינם יכולים לחזור בהם, או לא, או שאף שלא תרח למצוא קונה לשדה הקטנה מכל מקום אין זה מוכיח שמחר את הגדולה מפני שלא הייתה חביבה עליו, ולכך כל זמן שלא גמר הקונה לשלם את כל התשלום לא קנה. אומרת הגמרא בספק הזה תיקו, תעמיד את הספק במקומו כי הוא לא נפשט, ותיקו זה ראשי תיבות של תשבי את ארץ קושיות ויבעיות, בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. תיקו, זה גם רוב אותיות המילה, תיקום, תעמוד השאלה במקומה. שנינו במשנה, שחר את החמר ואת הקדר להביא פייפרין, וחלילים לקלה או למת, ופועלים לעלות את פשתנו מן המשרה וכל דבר שעבד, וחזרו בהן מקום שאין שם אדם סוחר עליהן או מטען. מבארת הגמרא עד כמה סוחר עליהן. כמה יכול להוסיף לפועלים אחרים יותר מהמחיר שרגילים לתת בשוק כדי שיסכימו להסתכר, ואחר כך יקצץ זאת מסחרם של הראשונים. אמר רב נחמן, עד כדי סחרן, עד כדי הסכום שנשאר עוד חייב לתת לפועלים הראשונים על מה שעשו, יכול להוסיף להם על המחיר הרגיל בשוק. ומסביר הראש את כוונתו של רשי, שאם כבר שילם להם סחרם על מקצת המלאכה שעשו, אינו יכול ליטול מהם מה שעשו. וזה הפירוש, עד כדי סחרן, שעד אותו סכום שנשאר חייב להם יכול לעכב מהם ולתת לפועלים אחרים. ואילו רבינו תם סבר, שדבריו הובאו בתוספות רבינו פרץ, שיכול לזכור פועלים אחרים ולתת להם עוד תוספת על סחרם, כסכום סחרם של הראשונים, דהיינו שקבלו כפליים מהראשונים וגובה זאת מהראשונים, אפילו אם כבר נתן להם את סחרם. וזה הכוונה עד כדי סחרן, ששיעור הסכום שיכול לגבות מהפועלים הראשונים כדי להוסיף לפועלים השניים, הוא עד כדי הסכום שקיבלו הם. הייתי והקשר אבל לרב נחמן, הרי שנינו בברייתא לאל בדפיים וו עמוד ב' ועד כמה סוחר עליהן עד 40-50 זוז? אמר לי, תירץ רב נחמן לרבה, כי תניה היא, הברייתא היא מדברת שבעתה חבילה לידו, שיש ביד בעל הבית כלים שלהם כדרך הפועלים שמביאים כלי אומנותם לבית בעל הבית, ואז יכול להוסיף לפועלים אחרים עד השווי של הכלים שנמצאים אצלו משלהם. ומתוספות דיבור המתחיל כגון משמע שפרשו שהפועלים הביאו משכון לבעל הבית כדי שאם יחזרו בהם יזכור פועלים אחרים ויגבה זאת מהמשכון. כותב הרמב"ן שאם סוחר פועלים אחרים במאה זוזים אינו יכול לקחת מהמשכון את הסכום הזה, כיוון שדרך בעלי בתים לזכור פועלים לדבר העבד רק עד 40-50 זוזים, ולכן יכול ליטול כן מהמשכון אבל לא יותר מזה. ואילו הבית יוסף בחושן משפט סימן שין למד ג' כתב שמדברי הרמב"ם משמע שלשון 40-50 הוא גוזמה בעלמה, ולכן אין חילוק בין 50 ל-100 זוז, וכל סכום שיזכור פועלים אחרים יכול לקחת מהמשכון. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית לתלמוד תורתנו בדף עין וב במסכת בבא מציעא, עם הצגת 6 שאלות ששמשו לענות כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם בעל הבית אמר לשליח לזכור ב4 זוזים ושכר השליח ב3 זוזים, מה הדין? שאלה שנייה, אם בעל הבית אמר לזכור ב3 ושכר השליח ב4 ואמר שכרכם עליי, מה הדין? שאלה שלישית, בעל הבית אמר 3 והשליח אמר ב4 ושכרכם עליי ואמרו הפועלים כמו שאמר בעל הבית, מה הדין? שאלה רביעית, בעל הבית שאמר ב4 והשליח אמר ב3 ואמרו כמו שאמר בעל הבית, כמה יקבלו? שאלה חמישית, שכר פועלים וחזר בו שלא הלכו עדיין, האם חייב לשלם שכירותם מצד דינה דגרמי? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה על דף עין וב, פועלים שחזרו בהם באמצע היום בדבר העבד ואין פועלים אחרים לזכור, מה יעשה בעל הבית? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף עין וב במסכת בבא מציעא. ואנחנו חותמים כרגלנו על טוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היום התקביעותא, שתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, עילוי נשמותיהם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, ינקום לעינינו נקמת דם עבדה והשפוך. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה שבשמיים, לעשות רצון אביהם שבשמיים. אוחזים אנו במסכת סוטה פרק ג' משנה ג', אם עד שלא נמחקה המגילה, אמרה אישה אם אישותה מגילתה נגנזת ומנחתה שלא הוקרבה מתפזרת, כלומר נשרפת על הדשן, דהיינו על בית הדשן שבעזרה, ואין מגילתה כשרה לשקוט בסוטה אחרת לפי שהיא צריכה להיכתב לשמה. נמחקה המגילה ואמרה לאחר מכן תמאה אני, המים נשפחים שאויל והיא אומרת תמאה אני, הרי היא בדוקה ועומדת ואין כל עניין להשקוטה ומנחתה מתפזרת על בית הדשן. נמחקה המגילה ואמרה לאחר מכן אין אישותה ולא הודתה שהיא תמאה, מערערין אותה ומשקים אותה בעל כוחה שהרי ייתכן שהיא תאורה, ומסרבת לשתות מתוך פחד ורטט. מסכת סוטה פרק ג' משנה ד', אינה מספקת לשתות את שפניה מוריקות מחבירות ועיניה בולטות ומתמלאת גידין, הגידים שבחייה מתנפחים עד שהיא נראית כמלאה בגידים, והם העומדים שם ורואים אותה אומרים הוציאוה הוציאוה שלא תתמת העזרה, אם יש לה זכות הייתה זכות זאת תולה לה לדחות את עונשה ולא הייתה מתה מיד, יש זכות שתולה לדחות את העונש שנה אחת, יש זכות שתולה לדחות את העונש שתי שנים, ויש זכות שתולה לדחות את העונש שלוש שנים. מכאן אומר בן עזאי, חייב אדם ללמד את ביתו תורה, כדי שאם תזנה ותשתה מן המים המרים ולא תמות מיד, תדע שהזכות עולה לה, ותבין שמשום כך לא מתה ולא תבוא להוציא לעז על המים. רב לזר אומר, כל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. רבי יהושע אומר, הוצאה אישה בקו אחד ותפלות יותר מתשעה קבין בפרישות. הוא היה אומר, כוונה לרבי יהושע, חסיד שוטה ברשע ערום ואישה פרושה ומכות פרושין, הרי אילו מבלי עולם, או יש גורסים מחלי עולם. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב, ו' באייר תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדף עין ו' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופא ובנאור המעליה בכל מילי דמיתא, מחר יום רביעי ז' באייר תשפ"ד, ונלמד את דף עין ז' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה בכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה, אינכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.